כן, פרק כף א', אנחנו בעמוד סמך ה', בעמודה השמאלית.
כן.
אתה רוצה לשאול שאלה קטנה, בבקשה.
ראינו בתחילת הפרק שמשה רבינו הוא שקיבל את התורה, כי אמרנו הוא ענב מכל אדם.
כן.
אבל דווקא כל השבוע ראינו
שמשה רבינו, יש דברים שהוא עשה מעצמו, כמו שבירת הלוחות, כמו נקידה, אוסיף יום. כן. אתם
רואים שיש דברים שהוא עשה מעצמו.
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, מצד אחד ראינו שמשה ראוי לקבל את התורה, ויש לו תכונה של ענבה, של מקבל. מצד שני, אתה אומר, אנחנו רואים שהוא עשה דברים מעצמו. נכון? כגון שבירת הלוחות, שהוסיף יום מדעתו וכו'. נכון? הבנתי את השאלה שלך נכון?
כן.
מצוין. תשובה. משה הוא כל כך בעל תכונה של ענווה ושל קבלה, שגם כשהוא עושה משהו מעצמו, הוא מכוון לדעת המקום. אנחנו בהמתנה לתגובה.
אם זה דעת המקום, אז למה המקום לא עשה את זה, לא ביקש מזה, למה הוא נתן?
שאלה יפה, שאלה חדשה. אם כיוונה דעתו לדעת המקום, אז מדוע הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו מלכתחילה לעשות? אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? תשובה, כדי לשתף אותו. כלומר, להראות את היסוד של התורה שבעל פה, שהיא שותפות של האדם בהתגלות של הבורא.
בסדר גמור, אז לא צריך להגיד שמשה הוא אין לו תכונה לא רק לקבל. צריך להגיד שמשה, לא צריך לעשות אותו כזה ענב, צריך להגיד שהוא יכול לתת, אבל כשהוא נותן, הוא מתכוון לדעת המקום.
רגע. אם משה מסוגל לכוון את דעת המקום, איך זה אפשרי? תגיד לי, איך בכלל יכול להיות שאדם יכוון את דעת המקום? יפה, כי זה מכוח ההתבטלות שלו. אז זה דווקא, זה המשך של הענבה שלו. הוא כל כך ענב, שלכן הוא גם מכוון את דעת המקום. יותר ברור?
כן.
יופי. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לעמוד סמך ה בעמודה השמאלית. כן, אז כן, אנחנו מדברים על ההבדל בין נבואת ישראל לנבואת אומות העולם. בסדר, דיברנו על זה בפעם שעברה, בקצת הרחבה, שאצל אומות העולם יש מפגש עם העולם הרוחני, דרך, אפשר לומר, הטכניקה של המגע עם הרוח. למשל, המדיטציה. זה הדבר הפופולרי שיש היום. אבל באופן כללי, יש כל מיני דרכים של התקשרות אל העולם הרוחני, כשמה שמבדיל אותם מאצלנו, זה שזה אוטומטי. זאת אומרת, אם אתה עושה כל מה שצריך, אתה מחובר. יש אנרגיה קוסמית, ואל האנרגיה הקוסמית הזאת אתה מתחבר על בטוח, אין שום ספק. וזה משום שהאנרגיה הקוסמית או הרוחניות העולמית זה כמו מאגר של אנרגיה חשמלית. אם אתה מחובר אל החשמל, אז זה יפעל. אם יש קצר, לא יפעל. אם הפתיל ניתק, לא יפעל. אבל אם אתה מחובר, עשית כל מה שצריך, המכשירים החשמליים יפעלו. בדומה לזה, הרוחניות של האדם מוארת מן הרוחניות הקוסמית ברגע שהוא יודע להתקשר אליה. וזאת משום שבתפיסה הזאת, התפיסה של הרוחניות של אומות העולם, אין עם מי לדבר מצד האמת, אין לך דיאלוג. לעומת זה, אצל נביאי ישראל יש משהו יותר גבוה. אצל נביאי ישראל יכול להיות שאדם ראוי לנבואה ואף על פי כן לא יתנבא. מדוע? מדוע?
חסרות תכונות.
לא, יש לו כל התכונות.
השם לא רוצה.
כי השם לא רוצה.
אבל רגע,
אם השם לא רוצה, זה אומר שהנבואה היא יחס, מזל טוב. אם השם לא רוצה, אז זה סימן, אם זה תלוי ברצון הבורא, זה אומר שהנבואה היא מפגש עם בעל רצון, עם אישיות, עם מישהו. זאת אומרת, הנבואה הישראלית היא דיאלוגית. זה מישהו שמדבר עם מישהו, כמו למשל בפסוק, וידבר השם אל משה למור. מישהו פונה אל מישהו כדי שימסור למישהו. זהו התוכן של הנבואה. כן, בבקשה, אסף. רגע. אתה שואל את השאלה, נדמה לי, של הכסף משנה, נדמה לי. כן? אולי של הרב, של המגיד משנה. שלכאורה משתמע מהרמב״ם, כמו דעת הפילוסופים. שאם אדם מתבונן בגלגלים וכו', מיד רוח הקודש שורה עליו. נכון? אז אתה אומר, זה בעצם אנחנו בדיוק כמו הפילוסופים. רוח הקודש זה נבואה אותו דבר. אז השאלה, איך זה מסתדר? ובאמת, יש לי תמוע על התמהים, שהרי שתי הלכות אחר כך, או שלוש הלכות ליותר מאוחר, הרמב״ם בעצמו אומר, שבעוד שאצל משה מתנבא בכל עת שרוצה, כל שאר הנביאים אפשר שלא יתנבאו למרות שעשו כל מה שצריך. זאת אומרת, מה שהרמב״ם כתב מיד רוח הקודש שורה עליו, זה באופן עקרוני, אבל... אפשר שלא יתנבא אם השם לא רוצה, כן? מה? מה זה פוטנציאל רוח הקודש? לא, לא. אם אדם, תראה, אם הקדוש ברוך הוא אין לו התנגדות, ברגע שהאדם ראוי לרוח הקודש, זוכה. אבל אם יש הקדוש ברוך הוא התנגדות, לא יהיה. נכון?
הסעיף הראשון כאילו הופך אותו לכלי, ורק הסעיף השנייה מכניס פחות תוכן.
לא. לא. הסעיף הראשון ברמב״ם אומר, מה שקורה כשהכל ללא עיכובים. אם אדם תיקן את עצמו בחוכמה, במידות טובות, בבריאות וכו', ועכשיו הוא מתבונן בחוכמה העליונה, אז באופן אוטומטי רוח הקודש שורה עליו. אוקיי? זה לא פוטנציאל, זה מציאות. אבל יכול להיות מצב שהשם לא רוצה. ואז הוא לא יתנבא למרות שהוא ראוי. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי זה אומר שבנבואה אני לא נפגש עם איזה תוכן סתמי, אני נפגש עם תוכן פרסונלי, עם אישיות. והאישיות יכולה להיות גם עם בעלת רצון משלה. כלומר, נגיד שאתה ואני מאוד סימפטיים אחד לשני. עשיתי הכל כדי שתדבר איתי, אבל אתה משום מה מתעקש. אז אתה לא תדבר איתי. כן? זאת אומרת שיש לי עסק עם מישהו, לא עם כפתור. לא, אני יכול להגיד שיש לקדוש ברוך הוא סיבות להתעקש. כלומר, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. ברור? אבל גם הסיבות האלה הן סיבות רצוניות. זה בדיוק כמו שאני רוצה לומר. כן, זה כמו שהרמב״ם כותב במורה הנבוכים. שאצלנו יכול להיות שאדם ראוי לנבואה, ואף על פי כן לא יתנבא, והוא ברצון השם כמו הניסים כולם. כלומר, זה שאדם כזה לא יהיה נביא, זה נס. אבל הנס הוא אפשרי. תהייתי? תהי, מה זה שעה? אני לא מבין את מה שאתה שואל.
לפי מה שהרב הסביר עכשיו, בדעת הרמב״ם, בעצם הנביא ראוי להתנבות, אבל יש לו פרועת מסלומים.
לא רוצה, נכון. נכון.
יש איזה הרבה יוזמה של האדם, זה לא איזה...
ודאי שיש יוזמה של האדם בנבואה. מה חשבת? אדם צריך להתקדש, להיטהר, להשכיל. הוא פונה לקדוש ברוך הוא? לא. הקדוש הוא פונה אליו, דרך זה שהוא הכשיר את עצמו. כן, איך קודש אמר רמב"ם פרק ז', מיסודי הדת לדע שהאל מנבא את בני האדם. ככה הביטוי, נכון? שהאל מנבא את בני האדם. לא הפוך, לא שבני האדם מתנבאים על האל. יש, היה גוי אחד בשם פסקל, שמעת על פסקל? בלז פסקל. יש גם תוכנה במחשב בשם הזה, אבל אני מדבר לא על התוכנה, אני מדבר על הפילוסוף הנוצרי. בלז פסקל שאמר שהנבואה זה המצב שבו האדם מדבר מתוך ודאות על אלוהים. וזה בעצם רחוק מאוד מהגדרה היהודית, הייתי אומר שזה אפילו אלילי. מצד האמת, הנבואה זה בדיוק הפוך. זה מצב שבו הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך ודאות על האדם. הקדוש ברוך הוא מדבר על האדם, רואה לאדם. אתה רוצה לתרץ אותו? למה? הוא נתן לך כסף? מה, הוא שילם לך משהו שאתה מתרץ אותו? מה? אתה רוצה ליישב אותו, אתה מלמד עליו זכות. אני לא מחפש זכות עליו. טוב. כן. מאיפה באה המילה נבואה? מה זה משנה עכשיו לנושא השיעור? לא, רוצה לדעת זה לא סיבה. כי...
מדברים פה על נבואה, נביא...
לא, אנחנו... סליחה. אנחנו מדברים על הנבואה עכשיו רק בקשר להבדל שיש בין נבואת משה לנבואת שער הנביא. לא, נבואת ישראל לנבואת שער הנביא.
מה זה נבואה בך?
נבואה. טוב, בסדר. נבואה זה, אולי באמת נגדיר. אולי מישהו רוצה פה להציע הגדרה לנבואה? בבקשה.
דבר השם.
יפה. כלומר, מצב שבו השם מדבר עם האדם.
אני לא שאלתי, אני לא יודע, מה זה המילה הזאת בכלל?
מאיפה המילה נבואה?
מלשון מה?
יש שני שורשים אפשריים. או מלשון ניב, שפתיים. זאת אומרת, הניב זה היכולת של הדיבור, ואז כהגדרת הרב ציודה שהנביא הוא דברן אלוהי, ואפשר מלשון לבוא, מה שבא אליי, נבו, מלשון בא, נכון? ואם זה מלשון בא, אז זה כל מה שבא. וזה ייתכן שזה גם השורש של ההבדל בין נבואת אומות העולם לנבואת ישראל, אם זה מניב או מלשון בא. בסדר? איפה אנחנו נמצאים במהר"ל? כפי שאמרנו בתחילת השיעור, אמרנו שאנחנו בפרק כ"א, בעמוד ס"ה, בעמודה הסמלית, אשר אכילונו בה כבר בשיעור הקודם. ואנחנו עכשיו מנסים קצת לחזור על הדברים, בסדר? אבל לא לומדים מחדש, לא ממציאים את הגלגל מחדש, אנחנו משתדלים להתקדם בטקסט. כן, עוד משהו? יש הרבה מרכיבים ממה שאתה אמרת, שזה לא לגמרי ברור. אני אנסה להבין את מה שאתה אמרת. אתה אומר כך, שאני דיברתי מספר פעמים על כך שהאמונה זה מצב, זה לקבל דברים שהתבררו כוודאיים, לא משנה איך.
לא, שאני,
הם התבררו לי, בסדר, התבררו לי כוודאיים. לי זה ודאי, זה נקרא אמונה, בסדר? ועכשיו אתה אומר שזה... כן, את סמן וי, סמן וי, זה בסדר. עכשיו, אתה אומר, אז מה יש לי להלין על פסקל? בזה שהוא מדבר שהנבואה היא דיבור מתוך ודאות על האלוהים. נכון? זאת קושייתך הראשונה.
לא. הוא טועה, למה הוא טועה? כי בעצם זה לא ש...
רגע, אתה אומר, מה לי כי אלין על פסקל? והגדרתו את הנבואה כמצב שבו אדם מדבר מתוך ודאות על אלוהים. ואז אתה ממילא גם שואל עוד שאלה, שאני לא הבנתי למה היא קשורה לחלק הראשון, מה עם כל חולי הנפש שיש להם ודאות? האם לזה נקרא אמונה או לא?
ישראל טועה. ולמה הוא טועה? אז רק יקיע איזושהי הגדרה. הגדרה הזאת הוא הסתדר לי נכון, אולי הנפש.
ההגדרה שבה, זאת אומרת, כיוון שאמרתי שפסקל טועה, ואני אמרתי שהנבואה זה מצב שבו אלוהים מדבר על האדם, אז אתה אומר שאתה לא מבין איך זה מסתדר עם חולי הנפש. וזאת למה?
יש כאן שרוח, אנחנו מאמינים, ומבחינתם זה מקורה.
כן, נו, אז מה? אבל מה זה קשור להגדרה שנתתי לנבואה? טוב, בוא נלך טורקי-טורקי, אני חושש שהדברים יתבררו. קודם כל, כשאני באמת מסכים להגדרה שנתת בשמי, שאמונה זה ודאות. בסדר? ודאות של האדם. אבל זה בדיוק הפוך מנבואה. נבואה זה לא ודאות של האדם, זה הוודאות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם. רגע, בסדר, בסדר. אבל אתה מבלבל בין שני מושגים. בין אמונה לבין נבואה. לא זה קרב אל זה. זה שני דברים שונים. עכשיו, לגבי... למשל, אם יתברר לי למעלה מכל ספק ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, זה אומר שאני נביא?
לא.
לא, זה אומר שאני מאמין בזה.
אבל זה נכון? בגלל שאתה פרסונה, אבל בגלל שיש כאן יכולת חשיבה,
נו.
אז בבדקת את זה, כמו שאדם מרגיש שהוא התנבא, או יש לו תחושה, אז הוא יכול לומר, לא, כך וכך היה לי. זה הכל. אם לא, זה לא ממשיך.
לא הבנתי. אדם יש לו דרך לברר את הוודאות שלו. אז יש אדם שהוודאות שלו נובעת מן הניסיון. לפעמים הוודאות מהשכל, ולפעמים מהמסורת או מהנבואה. אז מה הבעיה? זה יוצר אצלו ודאות. אוקיי? עד כאן זה ברור. עכשיו, לגבי המשוגעים, שסבורים על כל מיני דברים אידיוטיים שהם אמת, אז זה ודאי שהם מאמינים. אני לא מבינתי למה. למה לא? זאת אומרת, הם הרי חיים בעולם של ודאות. יש להם ודאות שהוא המשיח, או ודאות שכולם רודפים אותו, או ודאות של כל מיני דברים. בסדר? מה הבעיה? יש לו ודאות. רק שהוודאות הזאת מחייבת אותו ולא אותי. כלומר, אני מבין שהוא מסיק את המסקנות המתבקשות מן הוודאות שלו, המסקנות האלה לא יכולות לחייב אותי שאצלי אין אותה ודאות שיש לו. עכשיו, הוא טוען שכיוון שהוא המשיח, כולם צריכים לעשות מה שהוא אומר, מאחר ולי אין שום ודאות שהוא המשיח, ואפילו יש לי מקום סביר לחשוב שהוא לא, אז אני לא שומע לו. נכון, נכון, אתה צודק, אותו דבר לגבי הנביא. הנביא, יש לו ודאות שהוא אכן התנבא. אני לא יכול לדעת. אלא אם כן, אני התנבאתי גם כן. בסדר? מה? דברי נבואה לא מחייבים אותי, אלא אם כן אני התנבאתי. והרי, התנבאתי. באופן קולקטיבי, במעמד הר סיני. זאת אומרת, במעמד הר סיני, מה התברר? התברר שמשה אמת. למי התברר? לכולם, לא למשה. לכולם. כן, לא רק למשה. בסדר? ומאז אנחנו יודעים שכל מה שמשה יאמר, מקובל עלינו. ומה אמר לנו משה? שעתידים נביאים להישלח. אז גם זה מחייב אותנו להאמין לנביאים אם הם עומדים בתנאים של תורת משה. בסדר, רק פשוט. כן. ולכן באמת, אמר הכוזרי, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אמתכם בלבד. כן, בבקשה. בסדר. טוב, איפה היינו? אז אני שוב חוזר לדברים, למרות שאנחנו כבר קראנו אותם, אבל על מנת שיבצר הרצף הרצוי, נקרא בכל זאת את חצי העמודה שכבר קראנו אותה. ובמדרש, מה בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם? נביאי אומות העולם, אין הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם רק בחצי דיבור, שנאמר ויקר אלוהים אל בלעם, אין לשון ויקר אלא לשון טומאה. כמה דעת אמרת? כי יהיה בך איש לא טהור, מקרה לילה. אגב, למה קרי זה לשון טומאה? לכאורה, קרי זה לשון מקרה. נכון? כי המקרה הוא טומאה. כי המקרה הוא טומאה. יפה. כי הטומאה זה דבר לא מכוון. זה לא מכוון. כלומר, נגיד טומאה זה מצב, נגדיר את זה יותר נכון. זה חיים בערך. זה נקרא טומאה. נכון? אז כשאין מיקוד, יש טומאה. אז אם זה דבר שבמקרה, אז הוא טומאה. בסדר? זה הכוונה. אבל לישראל, בלשון טהרה, בלשון קדושה, בלשון ברור, ויקרא אל משה, כן? בלשון שמלאכי השערת מקלסין, שנאמר וקרא זה אל זה עד כאן, וביאור זה. כי נבואת אומות העולם אינה נבואה בבירור גמור. ולפיכך כתיב העיקר, שהוא חצי דיבור בלבד, כפי מה שהיא הנבואה, שאינו בירור גמור. והנבואה היא בתומעה. אף שהשם יתברך קדוש ודבריו קדושים, נביאי אומות העולם מקבלים הדיבור אף אם הם טמאים, ואין צריכים קדושה וטהרה. זאת אומרת, יותר קל להיות נביא אם אתה גוי, מאשר אם אתה יהודי. אבל ממילא זה נביא בערך. כלומר, זה יותר קל, אבל יותר זול. כלומר, זה דבר פשוט. כלומר, אם אתה תבנה לעצמך בית מקלקר, יותר קל לבנות מאשר בית מבטון. אבל זה גם לא יעמוד. למה זה בכלל קיים, אתה שואל? זה כמו שהטבע קיים. זה כמו שמשל הקדוש ברוך הוא נתן כוח בידי תפוחי האדמה להזין את האדם, בין שהאדם צדיק, בין שהאדם רשע, ונתן גם כוח בהקדח להרוג, בין שזה בצדק, בין שלא בצדק. אז ככה נבואה. מה? נו. רגע. אתה לא מבין שיש דבר כזה טומאה? נו, אז מה זה טומאה? זה חיים חלשים. מה? אז זהו, אתה מדבר כמו יהודי. כי אתה יהודי, אז אצלך יש נוסחה מוסרית לנבואה. הנבואה היא בתנאי טהרה, כי זה לא ראוי שאני אדבר עם מישהו בלי לדבר אליו. זה כמו לדבר עם מישהו בלי להסתכל לו בעיניים. לא היית מביא דוגמה כמו בטבע, למה? הסבר. זה נראה לי שיש משהו מאחורי דבריך שאני לא תופס, אז תסביר.
לא, יש פה איזה עלייה חדשה, בעצם האמצעי הזה שהוא נבואה, הוא משהו שבאמת הוא בא מנבואה מעצמו, מעל הטבע.
הנבואה היא מעל הטבע, אתה אומר. אני מבין. אני מבין. אז כנראה שהנבואה של אומות העולם היא על דרך הטבע. זה כנראה מה שזה אומר. זה אומר שזה חלוקה מהותית. זה ממש כבר, זה לא שיש שני סוגי נבואה, ומצד שני יש טבע. צריך לומר כך, שיש נבואה של ישראל, ויש הטבע, כולל נבואת אומות העולם. ככה מוכרחים לומר. אני אומר ככה, אתה זוכר שראינו במדרש שהובא לפני כן, בספרי, בלעם יודע מי מדבר עמו, משה אינו יודע מי מדבר עמו. מאוד מוזר, נכון? זה אומר שיש מעלה לבלעם, על פני... זאת אומרת, משה לא יודע מי מדבר עמו, למה? כי הנבואה שלו היא נבואה אמיתית. אז זאת אומרת, הוא לא יודע מי מדבר עמו, כי זה בא מבחוץ. זה היתרונומי לגמרי, הוא אפילו, לפני שאתה ואני נדבר, אנחנו עוד לא יודעים מה יבוא. מה? מבחוץ, מחוץ להוויה בכלל, מהאינסוף. לעומת זה, בלעם יודע מי מדבר עמו, למה? כי מי מדבר עם בלעם? בלעם עצמו בעצם. זאת אומרת, בסופו של דבר, בלעם מתחבר לשורש העליון של בלעם. אז בלעם פוגש את בלעם. יש בלעם של מטה, יש בלעם של מעלה. אז הוא פגש את בלעם של מעלה. בסופו של דבר זה בתוכו. ברור? ולכן, אפשר לומר, זה באמת דומה לטבע. אבל אתה צודק שזה חלוקה מהותית. הפער עובר פה בין שתי הנבואות, לא בין הנבואה לבין הטבע.
אז עדיין כשמשה יודע שמדבר
עם משה, הוא לא יודע, אבל הוא יודע מי הוא. כלומר, עד שאתה לא מדבר איתי, אני לא יודע מי אתה. נכון? זה סימן שאתה באמת אישיות. זה כמו תמיד אומרים, אנשים אומרים, מה הרב צבי יהודה היה אומר במצב כזה? אתה מכיר את הביטוי הזה? שנייה, רק שנייה. אתה מכיר את הביטוי הזה? אם הרב צבי יהודה היה רואה זה, הוא היה בוודאי מגיב ככה. אני תמיד אומר, אם אתה יודע בוודאי איך מישהו יגיב, זה סימן שבעיניך הוא קטן. כי אתה כבר כולל אותו. אתה יודע איך הוא יגיב. ואני אומר, המאפיין של אנשים גדולים זה שאתה לא יכול לדעת מראש מה הם יגיבו. כן.
אז רגע, אז מה העניין של תלמיד מובהק?
בסדר.
לא, תלמיד מובהק.
אם אתה תלמיד מובהק, אז סימן שאתה כבר עלית על הגדולה של רבך. זה משהו אחר. אבל סתם ככה...
לא. מה זה, סליחה. אם אתה תלמיד מובהק שאומר, יודע לכוון דעת רבו, זאת אומרת שאתה יודע, אתה כבר קלט
אותו. בסדר. לא, אז סימן שעלית אליו. כן? מה אתה אומר?
מה
ההבדל? מה? מה המטרה של הנביא אצל הגויים? זה באמת שאלה גדולה. הנביא זה ממלא בחיים, זה ממלא בחוכמה, באור. אבל בסופו של דבר, אתה צודק, זה מחוסר מטרה. זה מחוסר מטרה כמו כל דבר בחיים. כלומר, החיים אצל אומות העולם, זה קצת כואב לומר, אבל זאת האמת. הם מחוסרי מטרה כוללת. תגיד לי בעצמך, מה הייעוד שלהם? זה תפקוד, קוראים לזה תפקוד. יש תפקוד. השאלה אם יש גם ייעוד.
כן, ייעוד. לעם ישראל.
מה?
לעזור לעם ישראל.
ברגע שאתה מחבר את זה לעם היהודי זה משהו אחר. אני מדבר מצד עצמה. זאת אומרת, יש היום בעולם מיליארד גויים. כן? יש מיליארד גויים באומות העולם. כמעט שבע כבר? וואו. כן? כנגד שבע מצוות בני נוח. אז יש... יש היום בעולם, ברוך השם, מיליארד גויים. לא חסר. השאלה היא, תשאל את עצמך, מה בעצם בתרבות של אומות העולם, בתרבויות של אומות העולם, המטרה של הקיום? לאו דווקא חומר, יכול להיות גם רוח. יש גם רוחניות, אבל מה המטרה? אבל מה המטרה של הרוחניות הזאת? לאן? לאן היא מגיעה? יש בגמרא דיון מעניין ששאלו הרומאים את רבי יהושע בן חנניה. שאלו אותו שתי שאלות. מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות? שתי שאלות. אז הוא אמר להם שני מהמקרא הזה, הביא להם פסוק אחד שעונה על שתי השאלות. מה הפסוק? ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, אם כן, מכאן לתחיית המתים, העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, מכאן שיודע מה שעתיד להיות. אמרו לו, אולי צריך לקרוא, וקם העם הזה, ולא שוכב עם אבותיך וקם. אמר להם, אם כן, קיבלתם לפחות חצי, שיודע מה שעתיד להיות. כן, ככה הגמרא מספרת. זה מאוד משונה הדבר הזה. מה פתאום הוא מביא להם פסוק כזה על מנת שהם ידחו ובסוף יקבלו רק חצי? זה בא להסביר מה ההבדל בין ישראל לבין רומא. לעם ישראל יש שני דברים. א', יש ידיעה שיש כיוון להיסטוריה. יודע מה שעתיד להיות, יש כיוון. ויש גם תחיית המתים, כלומר יש לאן להגיע, יש מטרה. מה אצל הרומאים? הם קולטים חצי מזה. הם קולטים שיש כיוון להיסטוריה, אבל לא שיש מטרה. ההבדל בין כיוון למטרה זה שכל זמן שאני פה, אני לוקח אחריות על מה שקורה. ובאמת, יש לרומאים תחושה גדולה של אחריות על ההיסטוריה. הם מנהלים את העולם. מובן? זה כמו שלמשל היום, אתה רואה בפוליטיקה הבינלאומית, יש מעצמות. המעצמות מנהלות את העולם מתוך תחושה של אחריות, אין שום ספק. התחממות כדור הארץ, המרוץ הגרעיני, המזרח התיכון... כל הדברים האלה, הדולר, זה מאוד מטריד אותם, כן? ולכן הם משקיעים בזה צבא של מזכירות, של חוקרים, של מחשבים, כל מה שאתה רוצה. אתה רוצה לספר, כן, אבל בשביל מה כל זה? המטרה של החיים בעצם החיים. אז השאלה אם יש פה עושר, משמעות. אנחנו רואים היום שיש איזה ייאוש כזה בעולם, בסדר? כלומר, אם תשאל את עצמך מה יש לסתם גוי לצפות מן החיים, אז מה שיש לו לצפות זה שהחיים יהיו נוחים, נכון? לכן בלונדון הייאוש נעשה יותר נוח, נכון? יש טלוויזיה מצוינת, אנשים יותר טובים, כן? אבל בסופו של דבר לונדון לא מחכה לי. זאת אומרת, אין לאן להגיע. ואם כך, אם יש לנו איזשהו תפקיד, לנו עם ישראל, ביחס לאנושות, זה לתת לה את התקווה הזאת. איך התקווה הזאת באה לידי ביטוי? דרך הנביאים. מכאן הדחיפות, החשיבות לכך שיהיו נביאים בישראל, כדי שיפתח פתח בין הבורא לבין הנברא, כדי שיהיה עם מי לדבר. מובן? אז יש אצל חלק מבני אומות העולם, יש לפעמים התעוררות רוחנית גבוהה, עד כדי מפגש עם מי שאמר והיה העולם. אבל זה דורש מאמץ, זה קורא לזה הרב קוק, גיבורי כוח. זה לא הנורמה. מה שאין כן בישראל, אצלנו הנבואה, היא נתונה בכלליות, באוצר הכלל. הקדוש ברוך הוא מדבר עמנו. מובן? אני רוצה בהקשר הזה להסביר. יש מוסד שקיים ביוון העתיקה, שלא קיים בעם ישראל העתיק, והוא התיאטרון. מכירים את זה? התיאטרון. התיאטרון זאת המצאה יוונית. אין תיאטרון עברי קדום. יש תיאטרון יווני קדום. יש צריכה להיות סיבה לדבר הזה. מה זה התיאטרון? זה מקום, לפי האטימולוגיה היוונית, זה המקום שבאים אליו לראות. כלומר, מצפים להתגלות. אבל אין התגלות. אז מה עושים בינתיים? כאילו. זאת אומרת, יש מסכות ומשחקים תפקיד. ממתינים שתבוא ההתגלות. בעם ישראל אין תיאטרון. מדוע? כי זה הדמויות שעל הבמה, הם באמת. תאר לעצמך שבמקום שמישהו ישחק את התפקיד של המלט, המלט בעצמו יבוא. זה משהו אחר לגמרי. זה הרבה יותר רציני. נכון? אז זה ההבדל. כן, בבקשה. אגב, סליחה, שנייה. מתי נולד תיאטרון הראשונה בעם ישראל? לא, שמה זה לא היה משחק. זה היה באמת. לא, פשוט... ההצגות של פורים, נכון? פורים שפיל. דווקא בפורים התחילו לעשות הצגות. לא, זה, כי זה הזמן שבו מפסיקה הנבואה. שבו הקדוש ברוך הוא מסתתר, אז עושים כאילו. בדיוק כמו אומות העולם. כן, סליחה. אני רוצה להגיד משהו. וואי וואי וואי, סימן שלא הסברתי את עצמי נכון. לא, בטוח שאני לא בסדר. עכשיו אני חוזר לדברים. אתה אומר ככה, אני דיברתי על זה שאומות העולם מחוסרי מטרה. והנה, בשיעורים, לפני הרבה זמן, דיברתי על זה שבימי בית ראשון לא עניין את אבותינו להתעניינו בעולם הבא, אלא בחיי העולם הזה. סימן שהגויים היום מתנהגים כאבותינו בימי בית ראשון. לא היה ולא נברא, לא אמרתי מעולם דברים נטולים מן ההיגיון כאלה. ואני אסביר. מה שאני אמרתי, זה שבימי בית ראשון, אבותינו, ודאי שהייתה להם מטרה, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. אלא שבעוד שאחרי הפסקת הנבואה, המפגש עם הקדוש ברוך הוא אינו אלא בעולם הבא, כי זה המקום שבו יש לי איזושהי תקווה להיפגש עם ריבונו של עולם, בימי בית ראשון, המפגש היה בעולם הזה. כלומר, הייתה מטרה, והמטרה הושגה. והיא, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים. ואתם תהיו לי לעם. בוודאי. זאת אומרת, מזה שעבד בשדות, והוא ראה שהארץ נותנת יבולה, ועץ השדה נותן פריו, הוא ידע שהשם עמו.
ומה ההבדל בין זה לבין אחד בארצות הברית שם, שיש לו...
אחד בארצות הברית, במידווסט. היום אחד במידווסט, שיש לו שדות חיטה. הוא לא פוגש את השם דרך זה, הוא פוגש את התירס. זה מה שהוא פוגש. הוא פוגש את הפופקורן. אבל הוא לא פוגש את מי שאמר והיה הפופקורן. כי הוא לא מדבר. אין לו נביאים לאלוהי התירס. מובן?
אני מבין מה שהרב אומר, אני לא בטוח שאני מקבל את זה. זה לא... אותו יהודי.
אלא, מה זאת אומרת, למה אתה אומר?
בית ראשון, כשהייתה בצורת, אז מה עושה לזה בשמיים?
נכון.
גם אותו גוי עושה את אותו.
אתה אומר שהגוי היום, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך החיטה, או הבטירס.
אני מניח שכן, בדיוק.
אתה מניח שכן. זה בתנאי.
הייתה ברכה, הייתה שנה מבורכת, מה זה מבורכת? מישהו
שמיים. כלומר, אתה אומר שהוא כן יודע את השם. תלוי. אם הוא שמע על עם ישראל, אז יש סיכוי שכן. לא שמע על עם ישראל, סביר שלא. מובן?
למה?
למה?
זה קשור.
ועוד איך.
הוא מאמין ב...
במה?
במישהו שברא את העולם.
סליחה, איך הוא מאמין? סליחה, סליחה, שאלה אליך. מדוע שהוא יאמין במישהו שברא את העולם?
כי הוא...
כי הוא קרא על זה בברית החדשה.
כן.
כי הוא לא יכול להיות במקרה כל זה.
לא, 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 לא. מי לימד אותו להגיד שזה לא יכול להיות במקרה כל זה? מי לימד אותו את זה? אז אני אגיד לך מי לימד אותו. התנ"ך לימד אותו את זה. בוודאי. לא? לפני כן, לפני ההתפשטות של התנ"ך, אף אחד לא חשב את זה. גם הדברים שהם נראים לנו כל כך טריוויאליים, הם לא טריוויאליים בכלל. הם דברים שהתחדשו מכוח נבואתם של נביאי ישראל דווקא, ולא של נביאי אומות העולם.
אז אני חוזר לשאלה שלי, לא קיבלתי כבר תשובה, מה התפקיד של הנביא באומות העולם? למה כל כך ברוך הוא, רק כדי להגיד שהנה, שלא לבוא בטענות, היה לכם גם נביאים?
אפשר גם להגיד את זה, אבל לומר ככה, למה יש נביאים אצל אומות העולם? כי האדם זקוק לרוחניות. בדיוק כמו שהאדם זקוק לחומר, הוא גם זקוק לרוח. אז הקדוש ברוך הוא מספק חומר, והוא מספק רוח.
הבנתי, עכשיו, חוץ מבלעם, היו עוד נביאים?
האם חוץ מבלעם היו עוד נביאים?
אצל הגויים.
אצל הגויים, כן. בוודאי. בוודאי. נכון? דיברנו על זה בשיעור.
בלעם הדבר היחיד ששמענו אותו זה דווקא בקשר ליהודים.
סליחה, אני לא מבין. דיברנו על זה בשיעור הקודם, על הנביאים של אומות העולם. אפילו נתנו שמות. אני נתתי שמות של שלושה, כן. נכון? בלדד, צופר ואליפז. נכון? אתה יכול להוסיף לזה יוב ולבן. וגם מעניין, יש... מה? כך כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', בחלק מהגרסאות. אבל אני רוצה פה להוסיף עוד קצת. יש רלבג מאוד מעניין. מכירים את הפסוק, וישא עיניו ויער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, פתח האוהל. ניצבים עליו. ויערוץ. ויער, ויערוץ לקראתם, פתח האוהל, וישתחו ארצה. מי הם שלושה אנשים שאברהם ראה?
מלאכים.
אתה אומר כמו רש"י, מלאכים, נכון? אבל הרלבג אומר דבר פשוט מאוד. אלה היו שלושה אנשים. פשוט, כתוב אנשים, אז הרלבג אומר, זה היה אנשים. כן, זה מעניין מאוד הרלבג הזה. איך הוא מעיז לחשוב שמה שכתוב זה מה שזה אומר. עכשיו הוא אומר, הנה, הוא ראה שלושה אנשים, והם היו אנשים. עכשיו, מה קרה שהם סיפרו לו ששרה תלד ושהשם יהפוך את סדום ועוד כל מיני דברים כאלה? כי הם היו נביאים. כלומר, שלושה נביאים באו לבקר את אברהם.
לא, אז מה זה? מה זה אחד הבא להפוך את סדום? מה, יש לו כוח, הנביא יש לו כוח ללכת ולהפוך את סדום?
כן, בדיוק. הנביא,
לא,
כן.
הוא יכול לנבא על זה, אבל הוא לא יכול ללכת ולהפוך את סדום.
סליחה, סליחה. הרלבג סבור, זה שיטה אצלו ויש לזה יסודות, צריך להבין למה הוא אומר את זה, שאין נס נעשה בעולם שלא על ידי נביא. לכן הוא אומר, אם נהפך סדום, וזה היה בנס, הכרח הוא שיהיה שם נביא. גם שם. מה? ברלב"ג במלחמות השם. כן, במלחמות השם, שאומר שהניסים נעשים תמיד על ידי השכל הפועל, ולא על ידי הסיבה הראשונה, וזה על ידי השגת הנביא את השכל הפועל. מסקנה, צריך שיהיה נביא, כדי שיהיה נס. לכן, לפי הרלב"ג, זה מסתדר יפה מאוד. היו עוד שלושה נביאים שבאו אל אברהם ואמרו לו. כן, זאת אומרת שנביאים היו. כן, לא חסרים נביאים. השאלה אם יכולים להיות גם נביאים אחרי משה. מה אתה אומר? אצל אומות העולם. לכאורה, יש פסוק בפרשה שלנו, נכון? ונפלינו, אני ועמך, מכל העם אשר על פני האדמה. שהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה, משה ביקש, והקדוש ברוך הוא נענה לו, שישרה שכינתו על ישראל ולא ישרה שכינתו על אומות העולם. נכון? ככה משמע. כן, אז לכן מכאן ואילך יהיה קשה לחשוב שיהיו נביאים אצל אומות העולם. ואף על פי כן זה לא מן הנמנע, שיהיו קצת הופעות נבואיות אצל אומות העולם. למשל, מה עם מוחמד? נביא או לא נביא?
לא.
לא נביא, למה? עם הארץ גמור לא ידע לקרוא ולכתוב. זה הסיבה שהוא לא יכול להיות נביא?
כן.
אז הרמב״ם כותב באיגרת תימן, זה שאנחנו אומרים על מוחמד שהוא לא נביא, זה לא מפני שהוא גוי. כך אומר, לא מפני שהוא גוי, כפי שאומרים הטיפשים. טוב, זה קצת חריף על רב יהודה הלוי. ככה הוא אומר, מה אני אעשה? כן? לא מפני שהוא גוי. אלא מפני שדבריו סותרים את נבואת משה. ומאחר והתבהר לנו, למעלה מכל ספק, שנבואת משה אמת, אנחנו יודעים בוודאות שכל מי שיבוא אחריו ויאמר דבר הסותר את נבואת משה, שהוא שקרן. בסדר? ודאי, שהכנה שיהיה חכם. בסדר, אבל אני אומר, אבל מלבד זה, צריך לבדוק מי היה מוחמד וכו', אבל לא משנה. העיקרון, מה שפוסל את נבואת מוחמד לפי הרמב״ם, זה שהוא סותר את נבואת משה. לא היה סותר נבואת משה, היינו מתחילים לדון. היינו בודקים. אולי כן, אולי לא, אבל הוא סותר נבואת משה, לא מעניין אותנו. בסדר? עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? אני רוצה להגיד לכם משהו לא חינוכי. רוצים לשמוע משהו לא חינוכי?
לא.
לא, לא רוצים לשמוע. טוב, אז לא. בסדר. אני מוותר. טוב, בואו נמשיך. הם רוצים לשמוע דברים לא חינוכיים. ככה הם התחנכו? כן. לא, אני מוכן להגיד, אבל אני מבקש מכל מי ששומע, כולל הגולשים, שלא להעביר את זה הלאה, כי זה דברים מסוכנים מבחינה חינוכית. יש ספר בשם גן השחלים, בוסטן אל-עקאוויל, של רבי נתנאל ברב פיומי. מי זה רבי נתנאל ברב פיומי? הוא היה אביו של רבי יעקב ברבי נתנאל ברב פיומי. יש פה שאלה. הרב אומר שעל פי, טוב, קודם כל השאלה השנייה. תיאטרון בשומרון, מלכים א', כ"ב י', ומלך ישראל ויושפט יושבים איש על כיסו, מלובשים בגדים, בגורן, פתח שומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. נו, באמת. הרב אומר שעל פי הרב קוק ישנם גויים גיבורי כוח שזוכים אחרי מאמץ התגלות. אז איך חז"ל אומרים לנו שלושה בקשות ביקש משה ונענה ואחד מהם שלא תשרה שכינה על אומות העולם? אז כנראה שלא תשרה על האומות, אבל על יחידים יכול להיות. הרי זה תנא דבליהו מפורש. בתנא דבליהו כתוב שבן ישראל בן נוכרי שורה עליו רוח הקודש. כן? הכל לפי המעשה שהוא עושה. לפי הסבר הרב, הגויים על ידי מנטרות שונות מסוגלים להגיע לידי נבואה, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר איתן באופן, אני לא רואה בדיוק, באופן אוטומטי. כיום הם לא מצליחים להגיע לנבואה, כי הנבואה נסתלקה מן העולם. הרי שגם הנבואה של אומות העולם תלויה ברצון השם, ולא רק בטכניקה בלבד. יוצא שגם אצלם הנבואה תלויה ברצון השם. ומה היא, אם כן, שונה מנבואת ישראל? האם הרב יכול להסביר נקודה זו? רגע, 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 רגע. אצל אומות העולם, עד עצם היום הזה, הם מתנבאים לפי סגנונם, כן? כלומר, המגע עם העולם הרוחני, הם מגיעים לזה גם היום. אם אתה מדבר על אותם גיבורי כוח שהרב קוק מדבר עליהם, אז זה כבר הנבואה הישראלית, לכן באמת היא תלויה ברצון השם. אלא שאצל אומות העולם זה אצל יחידים, ואילו אצל האומה הישראלית זה לכלל כולו. בסדר? הערה יפה. עכשיו, רגע, מה? נבואה של אומות העולם? יש כל מיני הערות מיסטיות שזוכים להם אצל אומות העולם. כן? אתה זוכר? מה?
לא ראינו?
ראינו. עכשיו, אני רוצה רק לחזור לנושא של גן השחלים. כן? בוסטן על עקאוויל, מאת רבי נתנאל ברב פיומי. רבי נתנאל ברב פיומי היה אביו של רבי יעקב ברבי נתנאל ברב פיומי.
מי הוא? אבא של הרב פיומי.
עכשיו, מי זה רבי יעקב ברבי נתנאל ברב פיומי? זה היה חכם בתימן, שאליו נשלחה איגרת תימן. כן? הרמב״ם שלח אליו את האיגרת הזאת. וגם מזכיר שמה את זכות אביו, שהיה אדם גדול וכו'. כלומר, הרמב״ם כנראה שמע על הגדלות של רבי נתנאל. עכשיו, רבי נתנאל, אם כן, הוא דור לפני הרמב״ם. עכשיו, זה הספר היחיד, גן השחלים, שבו יש חכם מישראל שמוכן לקבל שמוחמד היה נביא. ואז נחלקו הנחלקים, האם הוא התכוון ברצינות או לא. פרופסור הלקין טוען שהוא מתכוון באמת, ומורי יוסף קבח אומר שלא. שזה היה רק בגלל האימה של הערבים מסביב שהוא כתב את זה. כן, אבל זה לא כל כך משנה לי מה הוא באמת חשב על מוחמד. מה שחשוב לי זה מה שהוא כותב. הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא אומר, לא ימלט שישלח השם נביא אל אומות העולם גם אחרי מתן תורה, כדי שלא יישאר העולם בלידת. ככה הוא אומר. ואז הוא שם מביא פסוקים מהקוראן. שם הוא מנתח ממש שזה 10 פסוקים מהקוראן מפה ומשם, כדי להוכיח שלדעתו מוחמד מעולם לא התכוון לחלוק על תורת משה, אלא הוא התכוון רק לתת דת חדשה לערבים בלבד, לא ליהודים. ושרק אחר כך שינו את זה. טוב, אני לא יודע, זה קצת קשה לקבל את זה, אני רק אומר שאפילו באופן, מה שעולה לנו פה זה העיקרון. כלומר, הרמב״ם אומר, אני קראתי בקוראן, ואני רואה שהוא כן בא לחלוק על תורת משה. כיוון שהוא בא לחלוק על תורת משה, אנחנו פוסלים אותו. אם היינו סוברים כרבי נתנאל ברב פיומי שהוא לא בא לחלוק על תורת משה, ושזה רק תלמידיו שיבטו את דבריו, אז היינו מוכנים גם לדון האם יש מקום לנבואתו או אין מקום לנבואתו. בסדר? טוב, ייתכן אגב, אם כך אנחנו מדברים על מוחמד, שהוא עבר שני שלבים בחיים שלו. כן, הרי גם כותבי תולדותיו אומרים את זה, שהיה שלב של מה שהוא עשה, פעולותו במכה, והשלב השני, פעולותו במדינה. כל הדברים שהוא אמר כשהוא במכה, אין בהם שום התנגדות ליהדות, אלא להפך. כל הדברים שהוא אמר במדינה, שם הוא מתחיל להיות אנטישמי. זה מעניין שהוא עבר כנראה איזשהו שינוי במעבר הזה. טוב, מה? כן. למה משה ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם? מה אכפת לו לכאורה? מה הייתה המאמינה שכן תשרה שכינה אצל אומות העולם? זאת אומרת, הרי ברור שאם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו דווקא על עם ישראל, נתן תורה דווקא על עם ישראל, אז משמע שדווקא עלינו משרה שכינתו. וזאת מניין לך שהוא נתן את תורתו דווקא על עם ישראל. מי אמר שהוא לא התכוון גם לתת עוד תורות פה ושם? נכון? כלומר, אין לך במעמד הר סיני ראיה לכך שהקדוש ברוך הוא התכוון לתת תורה רק לעם ישראל.
למה
לא? מה? רק עם האבות קראת ברית. ולך תדע אם הוא לא קראת ברית עם עוד מישהו. זאת אומרת, לכן בא משה ואומר לו, אני מבקש שלא יהיה דבר כזה. נכון? כן או לא? אני אומר, זה קצת פשוטו של מקרא. תסתכלו בתורה. כן? איפה כתוב בתורה, עד מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא רוצה רק את עם ישראל? סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה תפקיד מרכזי מאוד. מי אמר שהתפקיד המרכזי מאוד הזה פוסל את האפשרות של התגלות נוספת? בחר בנו מכל העמים להתגלות הנפלאה הזאת. מי אמר שאין יותר? אז זה חז"ל אומרים לך, תראה, זה לא אני אומר, זה חז"ל אומרים, שמשה ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם, ואז, מאז וכאן ואילך, זה הופך להיות אקסקלוסיבי. נכון? כן או לא? אני לא יודע, אני מאמין בדברי חז"ל. אתם רוצים לחדש תורה שאני לא מכיר אותה, אבל אצל חז"ל זה ככה כתוב, שמשה ביקש, ולכן מכאן ואילך זה רק אצלנו. צריך להבין, מה אכפת לו למשה? וכי עינו צרה בשל אחרים? כן? מה? כן, אבל מה אכפת לו למשה? נגיד, אתה קיבלת משהו טוב. מה אכפת לך שגם לאחרים יהיה? כן, אני שמעתי מתלמיד חכם אחד שאמר שתמיד ככה לימדו בקיבוץ, שאם יש לך דבר טוב, אל תשמור את זה לעצמך, תן את זה גם לאחרים. כן? אז בכל זאת, אז למה הקדוש ברוך הוא לא רצה? למה משה לא רצה והקדוש ברוך הוא הסכים איתו? שלא תשרה שכינה אצל אומות העולם? תשובה, כי אם הייתה שורה שכינה אצל אומות העולם, האנושות לא הייתה מתקדמת. חייב להיות הפרש בין ישראל לבין העמים כדי להתעלות כלפי מעלה.
אבל עם ישראל תקוע 3 ימים מאחורה בכל הדברים.
מה זה?
עם ישראל תקוע 3 ימים מאחורה בכל הדברים.
אתה צודק. עם ישראל תקוע 3 ימים מאחורה.
אבל
לא, אבל הניחות הזאת שלנו ביחס לטבע, הפיגור הזה שיש לנו ביחס לטבע, זה מה שמאפשר לנו לקלוט הערה נשמתית גבוהה יותר במובן הכללי. ואז אנחנו יכולים להשפיע על אומות העולם. ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה? כן, ככה? טוב, כבוד הרב, האם כל אחד מאומות העולם יכול להיות נביא בלא הבחנה או הכנה כלשהי? אני לא חושב, אני חושב שכל אחד מאומות העולם צריך גם כן הכנה. השאלה איזה סוג של הכנה? זה משתנה ממקום למקום, מאדם לאדם, חברה לחברה. שאלה הבאה, יחזקאל י"ד-ט, והנביא כי יפתח ודיבר דבר, אני השם, פיתיתי את הנביא ההוא. מכאן שהשם פיתה את משה ושאר הנביאים, וכן נביאי אומות העולם, והנבואה אינה ביד האדם מבחינת להינבא, זה ביטול הבחירה החופשית. אני לא רואה את ההמשך. אני לא רואה את ההמשך של השאלה, אם תוכל בבקשה להעלות את זה. כן? אבל לפני שנראה את סוף השאלה, כי אני רואה שזה לוקח להם זמן באינטרנט לחשוב על זה, שצריך להראות את השאלה בשלמותה, כן? מה, אתם נרדמים שם באינטרנט? אולי תראו את השאלה בשלמותה. בינתיים אני רוצה לקרוא לכם ביחזקאל, הפסוק הזה שהובא. צריך להבין את ההקשר שבו הוא נאמר. י"ד-ט. כן. מה? רק רגע. כתוב כך. והנביא כי יפותה ודיבר דבר, אני השם פיתיתי את הנביא ההוא, ונתיתי את ידי עליו והשמדתיו מתוך עמי ישראל, ונשאו עוונם כעוון הדורש, כעוון הנביא יהיה, למען לא יטעו עוד בית ישראל מאחריי, ולא יטמעו עוד בכל פשעיהם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, נאום אדוני אלוהים. מה שכתוב כאן, שמדובר במצב מיוחד, שהנביא אומר דבר שהוא בניגוד לסמכות שלו, למשל לעבוד עבודה זרה. עכשיו, יכול להיות, יאמר הנביא, רגע, אבל אני התכוונתי בכנות, אני שמעתי את הדיבור שאומר לי לעבוד עבודה זרה. אז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני פיתיתי אותך, היית צריך לשים לב שזה ניסיון. זה הכוונה. עכשיו, אני מבקש בפעם המאה מאנשי האינטרנט, שיעשו את מלאכתם, וידאגו להעלות את השאלה מספר אחד, כדי שאוכל לקרוא אותה. אם זה לא יקרה, אני ארד בעצמי למטה אל האינטרנט, ואדרוש שאתם תעשו את הטובה הזאת להעלות את השאלה. טוב, אני רואה שאתם לא עושים את זה, אני אעבור בעצמי. אתה הולך? תגיד להם שאני מבקש כבר בערך איזה 10 פעמים שיעלו את השאלה הזאת, שאוכל לקרוא אותה. אני לא יכול להתייחס אליה. כן, מה השאלה? סוף סוף. הגיע הזמן. סתם בגללכם, אסף היה צריך לבטל את זמנו ולרדת. חבל. טוב. והנביא כי יפותה ודיבר דבר, אני השם פיתיתי את הנביא ההוא, מכאן שהשם פיתה את משה ושאר הנביאים וכן נביא אומות העולם, והנבואה אינה ביד האדם בבחינת להינבא, זה ביטול הבחירה החופשית. הייתכן שאין בחירה חופשית? תשובה. בוודאי שיש בחירה חופשית. אדם יכול לבחור שלא להינבא. כן, יש מה שנקרא נביא הכובש נבואתו. אלא אדם יכול לעשות כל מיני מאמצים כדי שנבואה. מה? כן, כמו כל עבירה. הדרבה. בחירה חופשית זה רק אם יש בחירה חופשית, נראה את האפשרות של מצווה או של עבירה. זאת אומרת שיש בחירה חופשית לאדם להתנבא או לא להתנבא, להיפתות או שלא להיפתות. כן, הרי בפיתוי לאדם, זה אומר שהוא חייב ליפול בפיתוי? לא חייב. אלא מה? ברגע שאדם מתנבא, אז באותה שעה זה קורה משהו אחר. זה כמו שאדם שתה יין. אחרי שהוא שתה את היין, הוא שיקור. כן. ליונה הייתה בחירה חופשית, ועוד איך? לא. הוא יכול היה למות. כן. נכון. אם יש תורה לכל אומה, מהו הרצון האלוהי? האם אין אמת אבסולוטית? האם הכל תמיד סובייקטיבי? אז כולם צודקים? וואי 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 וואי. לא. יש אמת אבסולוטית, לא כולם צודקים. אלא שיש אותה אמת לפעמים מתפצלת, כן? אצלנו אנחנו מקבלים את הנבואה בטהרתה, ואצל אומות העולם הם מקבלים פצלות, חלקיקים של האמת הכללית, ולכן אנחנו פוגשים דברים הדומים ליהדותנו בתוכם. כבוד הרב, מה פירוש נתייחד עמו הדיבור? כלומר, בפועל, מה הוא נתייחד? שאין זה אלא דווקא בקדושה, בנביאי ישראל. כן, נתייחד הכוונה שזה פנייה ישירה. זאת אומרת, יש אפשרות שאני, למשל, שני אנשים מדברים, אחד עם השני. אז הם מייחדים את הדיבור אחד לשני. עכשיו, מצד שני, יש עוד מישהו בצד ששומע. עכשיו, יותר מזה, שני אנשים שמדברים ביניהם יודעים שהשלישי שומע. אז הם מכוונים בדיבורם גם לזה שהוא ישמע דברים. אבל זה לא מכוון אליו. זה בעצם האחד מכוון אל השני, וגם יש להם עניין היקפי שהדברים האלה ישמעו לגורם שלישי. ברור? טוב. מה? זה בדיוק ככה הנבואה. שהקדוש ברוך הוא למשל מדבר אל נביאי ישראל, יחד עם זה חלק מהמסר הזה מועבר לנביאי אומות העולם באופן היקפי. אז הם מתרשמים מזה. זה נקרא לריח שמניך טובים. הם מעריכים משהו. יש הבדל בין טעם לבין ריח. טעם זה ישירות. ריח, אני יודע שיש משהו. אז בבחינת ריח יש לאומות העולם שייכות גם כן בדבר השם. אבל לא בבחינת טעם. כן. כדי שהעולם יתקדם, יש הכרח שיהיה הפרש בין ישראל לעמים. פשוט מאוד. כן. זה מה שנקרא משכוחית. זאת אומרת, תמיד יש מי שפותח את הדרך. אז הוא צריך תמיד להיות בהפרש מסוים ביחס לאלה שהוא מוביל. שאם לא כן, לא יובלו. אם הייתה השראת שכינה אצל אומות העולם, באופן גלוי על כל פנים, אז הם לא היו מבחינים באור המיוחד המרוכז בכנסת ישראל. ואז הם לא היו מתקדמים. העולם מתקדם, נכון, נו, אז מה? לא הבנתי למה זה לא מובן, זאת אומרת. יש חילוקי מדרגות. אתה שואל למה יש הכרח של חילוקי המדרגות. לכאורה, אם אני מבין אותך טוב, אתה רוצה לומר, עצם זה שיש חילוקי מדרגות זה גורם לתסכול. נכון. משהו כזה, כן. חייב להיות איזשהו חיסרון כדי להתקדם, כן. בהכרח. אגב, למשל, כתוב שלעתיד לבוא, עדיין הנחש יאכל עפר, נכון? ונחש עפר לחמו. מסביר הרב קוק בשמונה קבצים. מדוע זה חשוב שהנחש עפר לחמו? כדי שתמיד יישאר הפרש. כן, מה אתה אומר? פיתוי יכול להיות לטובה. ודאי. פיתיתני השם ואיפת. נכון? זה פסוק בירמיהו, לא?
הוא פיתה כמו ששעבור לסנה שבוע שלם.
כן, 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 ברור.
כל אלה שיכולים
שקרש ברור מפתה אותם. פיתוי אלוהי זה יפה. אבל בכל זאת יש גם חוכמה, לא? אם הנביא יודע שאסור להישמע לעבודה זרה, אז הוא צריך לשים לב גם לזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.